נתינתו היא נתינה שאינה שוהה בשום צורה, בשום צליל, בשום ריח, בשום טעם, בשום דבר בר מישוש. נתינתו היא נתינה שאינה שוהה בשום דבר שהוא. רציתי לדבר קצת על המשפט הזה. קודם כל, המונח הטיבטי, העניין הזה של שוהה, כי זה תרגום לעברית של מונח שהוא לא קל, שברו אחריי, מנפה. מנפה. אינה שוהה, או אינו שוהה, אין פה זכר ונקבה. דרך אגב, איך אומרים נתינה, זה אני אכתוב לכם גם, זה יחזור לנו היום עוד איך. חזרו אחריי, ג'ימפה. ג'ימפה. זה שם טיבטי, מקובל. יש ג'מפה ויש ג'ימפה. ג'מפה זה אהבה, וג'ימפה זה נתינה. אני מכירה נזיר אחד בשם ג'מפה, ונזיר אחד בשם ג'ימפה. ושניהם נפלאים. אז אחר כך בהמשך כתוב הוסו בוטי, נתינתו של הבודיסטווה היא נתינה שאיננה שוהה בזיהוי של דבר מה כסימן. ומדוע זה כך? הוסו בוטי, אותו בודיסטווה שנתינתו אינה שוהה סובוטי, לא יהיה זה קל לאמוד את מידת החסד שהוא צובר על ידי אותה נתינה. אולי נמשיך לקרוא, כי יש שם את ההשוואה הניסה הזאת. מיד אחרי זה הוא אומר, גילה תקריא עליה.
מה דעתך, האם יהיה זה קל לאמוד את מידת המרחב שנדרש לנו? וסבוטי ענה ביראת כבוד. או המבורך, לא יהיה זה קל שלנו בעיקר. והמבורך המשיך ושאל, ובדומה לכך, האם יהיה זה קל לאמוד את מידת המרחב בכל אחד מן הציבורים הראשיים שמדרום לנו, ממערב לנו, או מצפון לנו, או מעלינו, או מתחתינו, או בכל אחד מן הציבורים האחרים? האם יהיה זה קל לאמוד את מידת המרחב בכל אחד מעשרת הכיוונים מן המקום בו אנו נמצאים? וחזות יענה ביראת כבוד, או המבורך, לא יהיה זה קל כלל בעיקר. והמבורך המשיך ואמר, או סבוטי, בדומה לכך, לא יהיה זה קל לאמוד את מידתו של מסבור החסד שסובר הבודיסת בה בעת שהוא נותן נתינה שאיננה שורה.
עד כאן. אז מה הוא אומר לנו פה? אותו בודיסטווה שהנתינה שלו איננה שוהה, צובר על ידי כך חסד שבכלל לא ניתן לאמוד אותו. הוא נותן לנו את ההשוואה של האם אני יכולה לאמוד את מידת המרחב מכיוון צפון, בכיוון דרום, וכך הלאה. כמה מרחב יש לי צפונה ממני, כמה מרחב יש לי דרום ממני. בקיצור, זה משהו שבכלל לא, הוא אינסופי, בכלל לא ניתן לאמוד אותו. וכדאי לנו לדעת מה זה הנתינה הזאת שאינה שוהה, כי אנחנו רוצים לצבור המון חסד. למה? כי כדי להגיע להערה, צריך לצבור המון חסד. אתם זוכרים, דיברנו על סוק סק, זה אחד הקורסים הקודמים. סוק סק, אנחנו צריכים לצבור המון חסד. שזה אנחנו צריכים להבין מה זה נתינה שאינה שוהה. ופה הוא מדבר על נתינה, ואם אתם זוכרים, נתינה היא הראשונה בין שש השלמויות, נכון? השלמות הראשונה שהבודיסטווה צריך לפתח היא השלמות של נתינה. ואז אני אכנס לנושא הזה קצת יותר מאוחר. והכוונה כאן נתינה שאינה שורה, אני באה ואני נותנת חפץ למישהו. אני פוגשת אדם עני וזורקת לו מטבע. אז אם אני רואה קפצן וזורקת לו מטבע, וזאת התפיסה שלי של הדברים, הנה אני, הנה הקפצן, הנה המטבע, בבקשה כך, וממשיכה לי לדרכי, זאת נתינה רגילה. האם יש בה חסד? כן, יש בה חסד. יש בה מחשבה לעזור למישהו. אבל היא לא מלווה בחוכמה. זה חסד שלא מלווה בחוכמה. חסד שלא מלווה בחוכמה הוא קטן מאוד. כי למי אני עוזרת? למישהו שעוד מעט ימות. אני לא עוד שנה, שנתיים וממילא ימות. אני עוזרת ליצור שאני לא מבינה את מהותו. אני לא מבינה את המהות שלי. את עצמי אני לא מבינה. אני לא מבינה מה המציאות האולטימטיבית שלי. אני לא מבינה את המציאות האולטימטיבית של המקבל. ואני בוודאי לא מבינה את המציאות האולטימטיבית של נתינה. או של המטבע, אם תרצו, שאני זורקת לו. אז הנתינה שאינה שוהה, מה שמבדיל אותה מהנתינה הרגילה, זה שאינה שוהה בקיום העצמי של דברים. שוהה זה שוהה בתוך קיום עצמי. המילה שוהה מבטאת את הקיבוע, את המציאות כמשהו מקובע, כמשהו כשבא מצד עצמו, שיש בו איזה מוצקות. נתינה שמבינה שאין שם קפצן מצד עצמו. שהסיבה שאני רואה אדם אני, זה בגלל שמפשים בשבילי עכשיו זה רק ארמי. המציאות היא כמו מסך ריק. וכל מה שמופיע במציאות שלי, זה ההשלכה מתוך התודעה שלי על מסך שהוא ריק. והבודיסטווה מבין את זה. כדי שהוא יבין את זה לעומק, צריך שהוא יראה קודם ריקות ישירות. אז זאת כל הנתינה עם חוכמה, זה הופך את הנתינה לשלמות הנתינה. עד אז הנתינה היא לא שלמה. באותו זמן אתה נותן למישהו שלא קיים מצד עצמו. והחוכמה הזאת שמלווה את הנתינה היא זו שצוברת כל כך הרבה חסד. למה היא צוברת כל כך הרבה חסד? כי היא זאת שתביא להערה. אותה חוכמה שמבינה את המהות האולטימטיבית של המקבל ושל הנותן ושל המטבע ושל הנתינה, היא זו שתביא את הבודיסטווה ולהיות בודה.
את יכולה בבקשה להמשיך הלאה את הדוגמה בפירוט, זאת אומרת, כשאני רואה מציאות נפרדת ואני ישנה עבורה, אז יש קפצן מסכן שזקוק לעזרה, ואני אתן לו פרוטה. אפילו יכולה לחייך להיות נחמדה אליו, לא שווה שום דבר.
לא.
זה מה שאת אומרת, מעט.
דרך אגב, עד שלא נראה ריקות ישירות, מה הברירה שלנו?
רק זה.
רק זה. להמשיך לשם.
אוקיי. אני רוצה להבין את השני. עכשיו, אני רואה בפינת הרחוב קפצן. אני יודעת שאין שום דבר חוץ מהשלכות שלי. אז אני נשלחתי פה קפצן.
איך זה שהופיע קפצן בחיים שלי? איך זה שבחיים שלי הופיע אדם מחוסר כל?
אני לא נתתי בעבר.
אני לא נתתי בעבר. אם אני לא נתתי בעבר, יש לזה כמה תוצאות. זה בקורס 5. תוצאה אחת היא אישית. אם אני לא נתתי בעבר, אין לי רישום לראות את עצמי מקבלת. אין לי את הרישום המנטלי שיתנו לי. כי הדרך היחידה שיתנו לי, זה אם יש לי רישום מנטלי של נתינה. בלי זה אני לא אקבל. אז זו תוצאה אישית. אני עצמי לא אקבל. יש תוצאה שהיא סביבתית. ולתוצאה הסביבתית יש כמה השלכות, וחלק ניכר מהם דיברנו בקורס 5, ולא, אני לא אכנס את זה. אבל האחת מהם זה שבסביבה שלי מופיעים אנשים שאין להם, שהם סובלים ממחסור. יכול להיות שאני עצמי לא סובלת ממחסור, אבל בסביבה שלי, בעולם שלי, יש אנשים שסובלים ממחסור. והפשלה גם של קרמה של אי נתינה, אבל הפשלה יותר רחוקה. זאת אומרת שקצת נתתי וקצת לא נתתי. כן, תודה.
נגיד אנחנו רואים חציתן בסון. עכשיו מיליוני מכוניות עוברות באותה צומת ואלפי נהגים רואים את אותו קפצן. מה זה אומר? שבקרמה של כל האנשים שעוברים בצומת הזאת יש קפצן?
כן. כל האנשים האלה מופיע להם בעולם שלהם מחסור, או באופן אישי או באופן עקיף. כל האנשים האלה לא נתנו מספיק דרגה. אנחנו חיים בעולם שיש בו מחסור, כולנו לא נתנו מספיק. אחרת, לא ייתכן שנמצא את עצמנו בעולם שיש בו מחסור. לא יהיה להם דרשום. הקרמות הן תמיד אינדיבידואליות, אבל יכולה להיות קבוצה של אנשים שיש להם את אותה קרמה אינדיבידואלית. וכל האנשים בפלנטה הזאת כרגע, במידה שהם רואים מחסור, יש להם קרמה של אי נתינה.
האם אפשר לומר על עמים שלמים שמאוד עניים ומאוד סובלים, שזה אוסף של אנשים שלא ידעו לתת?
זה מה שעושה עמים עמים. הסיבה שאדם פלוני חי במדינה זו שהיא ענייה ולא מעבר לגבול, שיכול להיות 3 קילומטר משם שהיא עשירה, ובאמריקה רואים את זה הרבה וכשעוברים את הגבול עם מקסיקו. כי פה גרים אנשים שמפשילה להם קרמה של אי נתינה, ופה גרים אנשים שמפשילה להם קרמה של נתינה, מה שלא אומר שלא תפשיל לאלה בעתיד קרמה של אי נתינה, ולהפך. כרגע זה ככה. זה בדיוק הסיבה שיש לנו ערים שונות וארצות שונות ומקומות שונים, זה בדיוק הסיבה.
לאנשים שרואים את הקופסא לא רואים את הקופסא, אין להם
כמה
לראות
את הקופסא. זה יכול להיות שהם חולפים ובכלל אין להם מודעות בכלל למה שקורה, שהם עוד יותר גרוע, והם אפילו לא שמים לב מה קורה סביבה. וזה יכול להיות שיש אדם שעובר שם במכונית והוא לא כמו שהוא נראה לנו, ובשבילו הקופסא מופיע כמשהו אחר לגמרי. זה מאוד יכול להיות. ואנחנו נדבר על זה עוד מעט.
שמישהו, כן, הריקוד, הוא רואה את הקבצן, וההתייחסות שלו לעומת האדם שנתן את המטבע, חייך לקבצן.
ברגע שאת הבנת ריקוד, מיד אחרי שאת יורדת מהמדיטציה של ריקוד, יש חוויה ישירה של 4 אמיתות, בניגוד לחוויה תיאורטית או שחלטנית. ואז הוא מבין למשל את האמת של הסבל ואת האמת של מקור הסבל. אז הוא מבין שאם הוא רואה קפצן, סימן שהוא לא נתן מספיק גאווה. הוא מבין שאם הוא לא ייתן לקפצן, הוא ימשיך לראות מחסור בעולם. הוא ימשיך לסבול. הוא באופן אישי ימשיך לסבול, כי הוא לא יכול להגיע להערה מלאה, מקום של עונג אילאי, כל עוד יש מחסור בעולמו. אין לנו עונג אילאי אם יש מחסור בעולמנו. אז הוא מבין בדיוק שהוא לא יכול לא לתת. לא בגלל שזה חוקי, לא בגלל שזה מוסרי, לא בגלל שהרבי אמר, לא בגלל שהממשלה אמרה, אלא בגלל שאין ברירה. ועכשיו הוא מבין. מאיפה מופיע המחסור בחיים שלי, הוא מבין. כי הוא ראה ריקוד והוא ראה מה שבא אחרי ראייה ישירה של ריקוד. שנדבר על זה. אחרי שהוא מבין את זה, הוא לא יכול שלא לתת. הוא מבין יותר מאיפה זה בא. לא אתם שמתם לב, יש אלה ישב לידי. ואני כל הזמן השתעלתי והתעטשתי. אתם שמתם למה הוא עשה? הוא כל הזמן הושיט לי מים, עוד בקבוק, עוד כוס, הוא כל הזמן טיפל בי. למה? כי הוא מבין שאם אני מופיעה לידו כסובלת, הדרך היחידה לגאול אותי ואת עצמו, זה שהוא ימשיך לטפל בי.
ולא מתקשת?
כן, מתוך קומפשת. זה בדיוק הנקודה כאן בדיוק. האם הבודיסטווה מלא חמלה? בוודאי מלא חמלה. אבל אנחנו מדברים על הנתינה שאינה שוהה. כשהחמלה הזאת מלווה בחוכמה, על זה מדברים כאן. כשהחמלה מלווה בחוכמה, אז החסד שנצבר הוא אינסופי ואינו ניתן לאמוד אותו, ויש אפשר לשוות אותו לכל המרחב וכל הכיוונים וככה.
יש שאלה.
כן.
גם אם הוא מבין, האם זה לא
אינטרסנטיות?
האם זה
נתינה
ללא
תנאי? אם אינטרסנטיות? וזה קוראים Enlightened Self-Interest. זה הדלה, למה אתה אומר? Enlightened Self-Interest. הבודיסטווה מבין שאם הוא לא ייתן, הוא ימשיך לסבול, וגם השני ימשיך לסבול, ואין דרך להפסיק את הסבל של השני בלי להפסיק את הסבל שלי. אז האינטרס שלי זה לעזור לעצמי כדי שאני אוכל לעזור לו, כי אם אני לא אעזור לעצמי אני לא אוכל לעזור לו. ויוצא שאצל הבודיסטפה אין סתירה בסדר. כי אין דרך אחרת. אם אני לא אפסיק את הסבל שלי, אני לא אוכל להפסיק את הסבל שלך. אז על מנת להפסיק את הסבל שלך, אני צריכה להפסיק את הסבל שלי. ובסוף שני הדברים הם לחלוטין ביחד. ואנחנו קוראים לזה Enlightened Self-Interest. כן.
אני ממש את אומרת, אם אני יושבת ואני לא יודעת מה אני אעשה במקום, אז תהיה לי הרע, אני לא אעזור לאף אחד, זה יותר טוב משהו שכל החיים שלי אני אעזור לעניים. כמה אני מבינה את זה, אולי אני טועה לחלוטין.
אז לא תוכלי להגיע להרע אם לא תעזרי כל החיים שלך לעניים. אנחנו אומרים שכדי להגיע להרע צריכים כמה תנאים, ואנחנו מדברים על זה הרבה בקורסים שלנו. ואחד מהם שהזכרנו קודם, שקראנו סוק סק בטיבטי, סוק סק זה איסוף של חסד, את חייבת לעשות כמויות אדירות של חסד. והבודה מלמד אותך איך לעשות אותה. כשאת רואה ריכוז, אז החסד הוא כזה אינסופי. לפני שאת רואה את זה, את צריכה ליצור תנאים לראות ריכוז, ובשביל זה את צריכה לעשות חסד ברמה שאת יכולה לעשות. ואת חייבת לעשות חסד, אחרי לא יקרה לו. כן, בבקשה.
אני מגדירה את
אמא תרזה. שואלי ככה הייתי מגדירה את אמא תרזה, כי קדושה גדולה.
מה, אני מבינה
שאלה שונה? אני לא נמצאת במקום שאני יכולה לשפוט את אמא תרזה. אני חושבת שהנתינה שלה הייתה מדהימה לגמרי. האם יכול להיות מישהו בודיסטווה בלי שראה ריכוז ישירות? והתשובה היא כן. ומאוד יכול להיות שאמא תרזה הייתה כזאת. מה זה בודיסטווה? שיש לו דחף כזה בלתי מרוסן בכלל. לשרת את היצורים, לשרת את כל היצורים, אבל הוא עוד לא ראה ריקות ישירות. עבור מישהו להפוך לבודיסטווה, זאת אומרת שיהיה לו בודיצ'יטה האמיתית, זה משהו מאוד מאוד נדיר, ראייה ישירה של ריקות גם כן מאוד מאוד נדירה, וייתכן שתקרה הבודיצ'יטה לפני שיש ראייה של ריקות. אם אדם רואה ריקות ולא יצר קודם בודיצ'יטה אמיתית, והוא על דרך המהיין, באותו זמן תהיה לו גם בודיצ'יטה אמיתית. זאת אומרת, ראייה של ריקות לאדם שהוא על דרך המהיינה מבטיחה גם בודיצ'יטה אמיתית. הוא גם באופן אוטומטי הופך לבודיסטווה. אבל הוא יכול להפוך לבודיסטווה לפני שראה ריקות ישירה. זה אפשרי. אז זאת השאלה על אמא תרזה. אבל שוב, אני לא נמצאת במקום שאני יכולה בוודאות לענות לך.
סליחה, אני מוכבה לשאול עוד שאלה. אני לא חוויתי ריקות, ואני מבינה את הדברים האלה, ואני עושה דברים שאני מבינה אותם.
גם לפני שחווינו ריקות, ככל שיש לנו הבנה יותר עמוקה, במידה שאנחנו מגייסים את ההבנה שלנו בזמן שאנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אנחנו צוברים חסד הולך וגדל. וזה איך שמגיעים לראות ריקות. אנחנו צריכים לצבור המון חסד, ובינתיים לא ראינו ריקות, אז החסד שלנו לא כל כך ענק. אבל זה איך שנסבור מספיק עד שנראה, אז אין לנו ברירה כרגע. אז אני צריכה עכשיו לראות, אוקיי, מופיע אדם אני, זה בגלל שאני לא נתתי מספיק, כדי לחסל את המחסור שלו, אני צריכה עכשיו לשנות את הרישומים שלי, והנתינה שלי היא זאת שתיגל אותי ואותו, וככל שההבנה הזאת יותר מתעמקת, ואם זה אני נותנת, אז החסד שלי יותר גדול. יש לי חברה נהדרת. שהיא רק אוהבת לתת ולשמח את האנשים, ויש לה כזה מין מוטו, מי שאני פוגשת יוצא ממני יותר שמח ממה שהוא נכנס. והיא ככה חיה, היא ככה מתנהגת, והיא נפלאה. והיא אומרת לי, זה מספיק לי, אני לא צריכה ללכת ללמוד בודית, אני כבר בודה. היא צוברת חסד וזה נפלא להיות איתה, אבל עד שזה לא מלווה בחוכמה, זה לא יצבור את המסה הקריטית הזאת, להפציע אותה מהסד. אז למה זה צובר יותר חסד בנתינה שלא שווה? כי אתה מבין שנתינה כזאת תשנה את הרישום שלך שבגללו אתה רואה מישהו במחסור.
מה ישתנה את הרישום? יש לי רישום של נתינה לקבצן, אז איזה רישום של חמלה? תתת בסדר שלו ובצר שלו? זה הרישום הרגיל, שמציאות מבוס את מוסיפה שכדאי לי.
עצם זה שאני פוגשת קבצן זה הרישום שלי. המסך הוא ריק. אם הופיע בחיים שלי קפצן מחוסר כל, זה מה שאני אשלח. מה זה אומר? יש לי רישום של מחסור. הדרך היחידה בשבילי לשנות רישום של מחסור זה על ידי הנתינה. והבודיסטווה שראה ריקות ונתינתו אינה שורה, הוא מבין שהקפצן לא קיים שם מצד עצמו, בלי שהוא ישליך אותו. ולכן הוא נותן כדי לשנות את הרישום שיצר את הקפצה.
זאת הזדמנות.
אבל איתך לפלט, בבקשה.
כל מה שאני מבין זה בחבדה של דבור, אני מגיע הביתה, אני לא זוכר, לא מבין. הקבצן שמופיע, הוא מופיע כרישום.
כהבשלה של רישום.
הבשלה של רישום, וההבנה, שיש לנו את ההבנה הזו שזה מופיע ככה, זה אומר לנו שיש לנו כאן הזדמנות לשנות את הקרם. ואותו רגע יש לי הזדמנות. אם אני פועל מתוך ההבנה, ואז אני עושה פעולה, זה מה שמרגיל נתינה שהיא, נתינה שהיא חוכמה או נתינה בלי חוכמה. ואיך יש לך את ההבנה, אתה אומר, זה הרישום, עכשיו יש לי הזדמנות לשנות את הרישום הזה. אני מבין מאיפה הוא מופיע, עכשיו אני נותן לו, ברגע זה שיניתי את הרישום הזה ואין לי אותו. בגלל זה הבודיסטווה, ב-Enlightened Self-Interest, הוא יעוט על ההזדמנות הזאת, כי אז הוא משנה, הוא מתייחס לרישומים האלה, הוא מופיע מתוך הריכוז של המיינד שלו.
פרפקט, פרפקט, זאת אחת. כן.
פשוט פתאום שבאתי מנערה כזו, כי בעצם אי אפשר, אף אחד לא יוכל לנוח עד שיגמר כל המחסור בעולם. כאילו זה הפוך על הפוך על הפוך, אבל אין, בסוף כאילו לא נגיע לשום הגיעה אם יהיה מישהו שיחזר לו משהו.
טוב. כן. אז המשמעות של החוכמה, המטרה של החוכמה, בין השאר, זה עוזר לנו לשבור את מעגל הסבל, כמו שסילבט הסבירה לנו כל כך יפה, ויש לה מטרה נוספת, וזה לרסן אותנו. ולרסן אותנו מלעשות מעשים רעים, כי אנחנו מבינים את התוצאות שלהם. תודה רבה.
שאי אפשר לתקן את העולם, הוא פשוט כבר לא יתקינו.
נכון, הוא לא נכון. אז עכשיו בואו נמשיך. טוב, שנקרא אורי, בעמוד 5, פוסו בוטי, שורה 5.
פוסו בוטי, מה דעתך? האם עלינו לראות אדם כמי שהגיע לך רק משום שיש בגופו סימנים נסגרים? פוסו בוטי ענה תוך מירת כבוד. לא ולא עבורה. לא נוכל לראות אדם כמי שהגיע לך רק משום שיש בגופו סימנים נסגרים. מדוע לא? משום שבשעה שמי שהגיע לכך תאר בעצמו את הסימנים הנשגבים של מי שהגיעו לכך, הוא גם טען שאין הם כלל קיימים. ומי שככה דיבר, על פלם מורח אל הנזיר הזוטר,
סבוטי,
ואמר, או סבוטי, מה דעתך? הסימנים הנשגבים הם עצמם כוזבים, במידה שאין הם כלל קיימים, הרי שהסימנים הנשגבים הם בלתי כוסבים. כך גם יש לראות את מי שהגיע לך, כמי שאין לו כל סימנים, כל סימנים שהם.
אוקיי, עד כך. אתה ברור? סלב על הסוף רבה. אז בואו נברר את העניינים פה. אז פה מדבר על הסימנים המיוחדים של הבודה. מי שהגיע לכך, דרך אגב, זה כינוי אחר לבודה. הכך מה זה? זה הטטווה, זה הכך. אני קצת לא אוהבת להמציא מילים, אז אני אומרת כך. זה הריכוז, זה האמת האולטימטיבית. ומי שהגיע לכך בסנסקריט זה סאטה גאטה. גאטה זה הולך, או הגיע. סאטה גאטה זה מי שהגיע לכך. בטיבטית דשין שקפה. אז אתם תראו בסוטרה, יש גם מי שהגיע לכך וגם מי שהגיע לאונס. כינויים שונים לבודה. בסנסקריט סאטה גאטה זה מי שהגיע לכך, וסוגאטה זה מי שהגיע לאונס. אז מה זה הסימנים האלה המיוחדים של הבודה? יש לבודה בליטה כזאת בראש, יש לו אוזניים ארוכות, על הידיים שלו יש גלגל דרמה, גם על הרגליים. יש לו צבע זהב, הוא מובהר, הוא קורם, שיער שחור וארוך שקלוע לו פה כקט, יש לו פה שערה מגולגלת שיכולה להגיע עד קצה העולם, הבגדים לא נוגעים בגופו. יש לו 32 סימנים מיוחדים, עיקריים, ו-80 סימנים משניים. הנה פה יש לי בודה קטן שהולך איתי, אז תעבירו אותו ותחזירו לי אותו. מה שאתם יכולים לראות בקטן זה את הבליטה בראש. אז מה הוא שואל כאן הבודה? הבודה שואל פה את סבוטי, תגיד לי, מי שיש לו את כל הסימנים המיוחדים, האם זה אומר שהוא בודה? עכשיו, כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו צריכים תמיד להוסיף שתי מילים. האם זה אומר שהוא בודה מצד עצמו? כי לזה אומר סבוטי, לא ולא מבורך. לא נוכל לראות אדם כמי שהגיע לכך, רק משום שיש בגופו סימנים מתקרבים. מדוע לא? משום שבשעה שמי שהגיע לכך תיאר בעצמו את הסימנים הנתקבים שמי שהגיעו לכך, הוא גם טען שאין הם כלל קיימים. הם לא קיימים כלל מצד עצמם. כל הדיון פה על איך הם קיימים, מהי המציאות שלהם, ואז יש את העניין שהסימנים הנתקבים הם עצמם כוזבים. אם אני רואה סימנים מיוחדים, איזה מציאות זאת? יחסית?
קונבנציונלית,
כוזבת, נכון? ולכן הם כוזבים, האם זה אומר שהם לא קיימים?
לא,
הם חיימים, אבל לא מצד עצמה.
אבל היא כוזבת לא במובן שהיא שקרית, אלא היא משליחה אותה.
נכון.
ואז זה אומר
שעבורי... זה הדרך בודה, אבל לא מצד עצמו.
כן.
עכשיו, יש שם גם מזכור במקום אחר, יש מי שנקרא צ'קרה ורטין. זה הסנסקריט. צ'קרה זה גלגל, שאנחנו רואים צ'קרות בגוף. צ'קרה זה הגלגל. צ'קרה ורטין זה מלך שמחזיק גלגל. מי זה המלך הזה? הוא מופיע בתיאורים באבידה מקושה. הוא שליט העולם, הוא מין שליט אגדי כזה שכל בני העולם באים ומבקשים ממנו להיות שליט שלהם. ולמה הוא נקרא צ'קרה ורטין? כי יש לו גלגל, והגלגל הזה זה מין צלחת מעופפת אדירה, יש שם התיאורים של המידות של זה, זה 10 קילומטר לאורך, לרוחב, זה משהו עצור כזה, והוא מעופף עם הדבר הזה מפלנטה לפלנטה, וככה הוא שולט בעולם, וכך הלאה. בקיצור, לצ'קרה ורטין הזה יש קרמה מדהימה, מאוד קרובה לקרמה של בודה. כל העולם מבקש ממנו שהוא יהיה מלך שלהם. יש לו את הסימנים של הבודה, אבל הם קצת אופסייד. אז יש לו את הגלגל הזה על היד, אבל הוא קצת בצד, או משהו כזה. אז הוא אסף כמה מאוד מאוד טובה, יש לו את הכוח הזה לתת לאנשים עם הגלגל הזה שלו. אז עכשיו יש לנו כאילו סיבה אחרת. אם יש לי מישהו את כל הסימנים של הבודה, האם הוא בהכרח בודה? לא, הוא יכול להיות שקרברטין. אולי פגש כאן שקרברטין, לא יודעת אני.
Yeah.